בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נעסוק בענייני הגדה של פסח. אז כדי להגיד למי שמעוניין, גם אם לא מגיע קבוע לשיעור, נוכל לעבור על כל ההגדה, אולי קצת יהיה ארוך יותר, אבל נדאג שכל מי שיגיע יהיה לו חוברת עם ההגדה, ובצד יהיה מקום לקחת קצת מראה מקומות, הערות. ליל הסדר זה לא זמן לדרשות, זמן להערות קצרות על ההגדה, כך ש... תוכלו לענות את כולם וליהנות בעצמכם מדברי ההגדה. השבוע אנחנו נעסוק בשביעי של פסח. בדרך כלל בשביעי של פסח אין שיעור. אז נראה דבר מעניין, אבל שייתן לנו הבנה לא רק בשביעי של פסח, אלא השיעור הזה יהפוך לנו את כל הפסח. ויעשה אותו שונה, אני חושב, מכל שנה. לפחות בהיבט אחד. ונראה את הדברים ונפתח אותם בצורה הבאה. ויגד המלך מצרים, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ואמרו בזאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדינו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יציאת מצרים, כל מה שקורה לנו יום אחר יום, עד שביעי של פסח, נאמר בדברי רש"י בקטע השני, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, איקטורין שלח עמהם, הוא שלח בלשים, דידקטיבס, לדעת מה התוכניות שלנו אחרי שלושה ימים, רוצים לחזור או ממשיכים הלאה. כיוון שהגיעו לשלושת ימים שקבעו עמהם, ללך ולשוב, וראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה, מתי? ביום הרביעי, ובחמישי ובשישי רדפו אחריהם, המצרים, ליל שביעי ירדו לים, אנחנו ישראל והמצרים, שחרית יצאנו בצד השני, אמרו שירה עברו יום שביעי והמצרים טבעו בים, וזהו יום שביעי של פסח, ולכן אנו קוראים שירה ביום השביעי. הנה לנו בדיוק הסדר, איך הדברים קרו עד שביעי של פסח. אבל יש עוד רש"י מעניין בפרשת שלח, בפרשת הציצית. שם נאמר בקטע השלישי, הכנף תתחלת ועל לכם לציצית, שמונה חוטים שבה, בציצית ישנם שמונה חוטים, כנגד שמונה ימים ששהו ישראל, מי שיצאו ממצרים, עד שאמרו שירה על הים. מעניין, עוד הפעם, שמונה חוטים שבציצית, כנגד שמונה ימים ששהו ישראל, מי שיצאו ממצרים, עד שאמרו שירה על הים. הרי כולנו יודעים כבר מהגן, שמיציאת מצרים ועד קריאת ים סוף, לא עברו שמונה ימים, עברו רק שבעה ימים. מה הכוונה בדברי רש"י? מסבירים רבותינו הראשונים, ברור ופשוט. מבחינת מצרים ופרעה, יציאת מצרים התחילה בלילה. פרעה אומר, קומו צאו מתוך עמי, בלי שום תנאים, בלי שום הגבלות, כמה שיותר מהר. אמרנו לו, תקשיב פרעה אדוני, אנחנו לא בורחים, אנחנו לא יוצאים באמצע הלילה כמו גנבים, אנחנו נצא מתי? ביום. אבל, עד קבלת התורה, הלילה, היה קשור ליום הקודם. זאת אומרת, כאשר יצאנו בבוקר, מבחינת הלוח, זה כבר נקרא בעצם מה? היום השני. היום השני. אז לכן, אם מסתכלים מצד הלוח, מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף, מהרגע שקיבלנו אור ירוק, אפשר לצאת, לא רוצים איתנו כלום, רק שניצא מהר מהר, באמת, שמונה ימים עברו. אבל אם מסתכלים מבחינת השעות, 24 כפול 7, 7 ימים. כמו למשל, מלך, נהיה מלך בישראל בכפתת אדר. בראש חודש ניסן, במכתבים כותבים שנה שנייה למלך פלוני אלמוני. למרות שהוא רק יומיים מלך, זה כבר שנה שנייה. כי השנה מסתיימת בראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים. אז אפילו אם הוא היה מלך יום אחד, מבחינת התאריך שכותבים, זה כבר תחילה של שנה שנייה. גם כאן אותו דבר. בכל אופן, לענייננו שלנו, מה שחשוב לנו, שרש"י בעצם מחבר את מצוות ציצית לקריאת ים סוף. שמונה חוטים שבציצית, כנגד שמונה ימים, מיציאת מצרים ועד קריאת ים סוף. מה הקשר בין מצוות ציצית לקריאת ים סוף? קריאת ים סוף היה כשיצאנו ממצרים, מצוות ציצית קיבלנו במהלך הזמן שאנחנו במדבר, על פניו נראה והדברים לא קשורים ולא קרובים אחד לשני, ולא קרב זה אל זה. אז מה הקשר ביניהם? זוהי שאלתנו הראשונה. מה הקשר בין מצווה ציצית לקריאת ים סוף? שאלה נוספת. נאמר בשירה, שירת הים, בקטע החמישי. אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ואמרו לאמור השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה בים. על זה אומרת הגמרא בסנהדרין בקטע השישי, תני אמר רבי מאיר, מינה לתחיית המתים מן התורה, שנאמר אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, שר לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה, כי היה צריך לשיר על מה שהיה. מה זה אז ישיר על מה שיהיה? מכאן לתחיית המתים מן התורה. שאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא שירת הים היא המקור לתחיית המתים מן התורה? היינו בעוד מצבים קשים שניצלנו ממוות לחיים, ועל זה לא נאמר שזה המקור לתחיית המתים. אז מדוע שירת הים היא המקור לתחיית המתים מן התורה? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר במשנה ברורה, בקטע שביעי דבר מאוד מעניין. ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, ואומר בשמחה מוחלים לו אבונותם. כאילו פלאים. אנחנו רגילים שמחילת אבונות זה תהליך. אלול, ראש השנה, שופר, ימי התשובה, יום כיפור. סלחתי כדבריך. בא למשנה הברורה, מביא לנו משם קדמונים, שאם אומרים שירת הים בשמחה, צריך להבין מה זה בשמחה, אבל נסביר בהמשך. אז מה זוכים? למחילת אבונות. בעברית פשוטה יותר, כל יום אומרים שירת הים דקה וחצי. נגיד איזה פעם אחת, אולי שלוש דקות, קצת יותר מנחת. מחלו לנו על כל האבונות. שאלתנו השלישית, איך אמירת שירת הים בשמחה גורמת למחילת כל אבונותינו? אלה הם השאלות. ונראה באמת דבר מדהים בעניינו של שביעי של פסח, שייתן לנו אור על כל הפסח. מראשיתו ועד סופו. ובכלל החיים כולם. שוב בקיצור, ראינו בדברי רש"י, בקטע השלישי, ששמונה ימים מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף, שמונה ימים, כנגד שמונה חוטים שבציצית. והסברנו איך זה יוצא שמונה ולא שבעה. בכל אופן רואים בדברי רש"י שקיים קשר בין ציצית לקריאת ים סוף. מהו הקשר שקיים בין ציצית לבין קריאת ים סוף? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מדוע תחיית המתים מן התורה לומדים דווקא משירת הים אז ישיר על שם העתיד ולא אז שר? ושאלה שלישית, מהו ההסבר שכל מי שאומר בשמחה שירת הים מוחלים לו על כל אבונותיו? אלה הם השאלות, ונלך לאט לאט ונראה פה בעזרת השם דבר פילאי 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 פילאי. נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בקטע השמיני, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר, בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היור. אז מעניין, התורה לא כותבת לנו שמות של אנשים. לא אמרם, אבא של משה, ולא יוכבת, אמא של משה. איך כתוב? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותר האישה ותלד בן. למה לא מופיעים השמות? כי דבר ראשון, לפני כל דבר, באה התורה ואומרת לנו, משה רבינו הוא בשר ודם. יש לו אמא ויש לו אבא. נולד כאחד האדם. הוא לא אבא שלו אלוקים ואמא שלו, איך קוראים לה שמה, איך שהם קוראים לה. כן? הוא בשר ודם. ומשה, מה קרה איתו? באים חז"ל ומלמדים אותנו בגמרא בסוטה בקטע התשיעי. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? מי הלך? להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זימנה, הלך בעצת ביתו, תנה. אמרם גדול הדוריה, כיוון שאמר פרעה הרשע כל הבן האלה עוד, היורות השליחו, אמר לשבנו עמלים, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם גירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. פרעה לא גזר אלא לזכרים. אתה גזרת על הסכרים, על הנקבות. פרעה לא גזר אלה בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת, ואתה צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת. שנאמר ותגזור, אומר ויקום לך. עמד הרזיר את אשתו, עמדו כולם הרזירו את נשותיהם. עומדת ילדה, מרים, אומרת אבא, מה קרה? פרעה גזר, אתה נבהל מהגזרות של פרעה, הוא מנהל לך את החיים, יש בורא עולם. פרעה גזר על הסכרים. אז מה אתה חושב? שאמא יהיה לה בן ויהרגו אותו והצער יהיה נורא. אולי יהיה לה בת. ואולי בגלל זה כולם יחזרו גם לנשותיהם אם יראו אותך חוזר לאמא? אומר לה, אמרם, את צודקת, סליחה, טעיתי. זאת אומרת, מרים בעצם גרמה לדור חדש שיקום בעם ישראל. דור שבעצם לא היה צריך להיות קיים, כי כולם עזבו את נשותיהם. אבל שמע בעצת ביתו, וזה גדלות של אדם גדול, שגם אם אדם קטן מהיר לו, וזה נכון, לדעת לומר, סליחה, טעיתי, אתה צודק, או את צודקת. ומה קרה? נולד משה. אומר אמרם לביתו, נו אמרתי לך, אז מה עושים עכשיו? אבל מרים לא צריכה לתת תשובה, וגם לא יוכבת. כי הרי הוא נולד לפני הזמן, 3 חודשים. אז יש 3 חודשים לגדל אותו בבית בנחת, עד שהמצרי יבוא ויבדוק אם זה בן או בת, ואז להחליט איך שומרים עליו, איך מצילים אותו. עברו 3 חודשים וההחלטה הייתה להשאיר אותו בתיבה בסוף. שמה, ביאור, בזה פינה, בתקווה שאף אחד לא יראה אותו שם. והוא יהיה שמה, ואחרי כמה ימים יחזירו אותו הביתה. כי הרי המצרי יבוא, הוא ישאל מה ילדה, הגברת, והיא תגיד מה ילדתי בן, איפה הבן? לקחו אותו, מי לקח? לא יודעת. והמצרי יבוא עוד הפעם לבדוק שלא מחביאים אותו, והוא יביא גם שומרים שיבדקו שבאמת לא יחביאו אותו, ואחרי יומיים 3, הוא יבין שבאמת מישהו לקח, וזהו. ואז אפשר יהיה להחזיר את משה הביתה. בינתיים מה קורה? בקטע 10, משה נמצא בתיבה, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. למי זה לא? בהבנה פשוטה, למשה. לא, לא. לדעה מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא. כי למרים היה ברור, התינוק הזה יישאר בחיים. כי דרך התינוק הזה נולד דור חדש. דרך התינוק הזה יגיע לעולם דור חדש של כל עם ישראל. בורא עולם בטוח יציל אותו. ואז מה קורה? ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. נאמר בגמרא בקטע 11, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה. זאת אומרת, היא הרגישה בארמון מיוס. כל העבודה זרה, כל השקר, אז היא ירדה ביאור לדבול. איפה רש"י יודע את זה? שהיא ירדה לדבול מגילולי בית אביה. סליחה, איפה הגמרא יודעת את זה? בפסוק עצמו. איך כתוב בחזרה בקטע 10? פסוק A, ותרת בת פרעה לרחוץ, איפה? על היאור. מעולם לא רוחצים על המים. רוחצים איפה? בתוך המים. אלא לרחוץ על היאור, כאילו היא הולכת על היאור. היא דורכת על זה. זה לא אלוהים, זה כלום, זה רק מים. אבל נערותיה הולכות על יד היאור. הנערות מאמינות שהיאור זה האלוהים. אז לא מתקרבים יותר מדי לאלוהים, צריך לשמור דיסטנס. אז הן הולכות על יד היאור, הן לא נוגעות במים. ואז מה קורה? ותרא את התיבה בתוך הסוף. נאמר על זה בקטע 12, באותה גמרא. ותרא את התיבה בתוך הסוף. כיוון שחזו. דקבאו להצולל למשה. הבנות, הנערות שבאו איתה לים, לנער, סליחה, ראו שהיא מסתכלת על תיבה. בוודאי באותה תיבה יש תינוק יהודי. אמרו לה, גבירתנו, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם, גוזר גזרה. אם כל העולם כולו, אין מקיימים אותה. בכל זאת, בניו ובני ביתו מקיימים אותה. זה אבא שלך. ואת עוברת על גזרת אביך? איך את עושה את זה? מה את מסתכלת על התיבה? תהפכי את המים, תהפכי את התיבה. הם הרי לא יכולות להיכנס למים לעשות את זה. כי הרי זה האלוהים, לא מתקרבים לאלוהים. אז היחידה שיכולה לעשות את זה, זה האחות של האלוהים או הבת של האלוהים, הבת של פרעה. למה את לא עושה את זה? בא גבריאל חוותן בקרקע. גבריאל הפיל אותם על הקרקע, את כל הבנות, והם שרטו לעצמם את האור בידיים, ברגליים, כמו שחזל אומרים, לא יכלו להישאר, והם חוזרות בחזרה לאיפה? לארמון, לקבל עזרה ראשונה. אבל אי אפשר להשאיר את הבת של פרעה לבד, השאירו שמה נערה אחת שתדאג לכל מה שהיא צריכה. ואז בהמשך הפסוק בקטע 10, מה כתוב? ותשלח את אמתה ותיקחיה. מה זאת אומרת ותשלח את אמתה? אם היא שלחה את מי? את השפחה, את המייד, שיהיה כתוב ותשלח את שפחתה. אם הכוונה היא ותשלח את אמתה, היא שלחה את היד כדי לקחת את התיבה, שיהיה כתוב ותשלח את ידה, או את הזרוע שלה. למה כתוב מה? אמתה? אומר הנציב, כי המילה אמתה יש לה שני פירושים. היא שלחה את המייד, את האמה, בחזרה לארמון, כי היא ידעה, אם היא נשארת שמה, היא לא תוכל להציל את התינוק. כי השפחה הזאת היא תגיע לארמון, תספר לכולם שבת פרעה הצילה תינוק יהודי. אבא שלה יהרוג אותה. אז לכן היא שולחת את המתה, את המיד, את השפחה לארמון, ואז היא שולחת את היד כדי לקחת את התיבה. הנה הנציב בקטע 13, ותשלח את המתה, תיבה זו אינה מדויקת. בין למד אמר ידע, בין למד אמר שפחתה. למד אמר ידע היה לכתוב את זרוע, למד אמר שפחתה היה לכתוב שפחתה. אלא שני המשמעויות נכלל בפשט המילה. היינו, ששלחה את שפחתה, שנשתיירה אצלה לאיזה דבר, והיא בעצמה שלחה ידה ותיקחה. משום זה לא נודע הדבר. אז ככה אף אחד לא יודע שהצילה תינוק יהודי, כי אף אחד לא ראה את זה. ואז מה קורה בחזרה בקטע העשירי? פסוק ו', ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה. ותחמול עליו. מה זאת אומרת ותחמול עליו? איך היא חמלה עליו? שאמא רואה או אישה רואה תינוק בוכה, מה היא עושה איתו דבר ראשון? מרימה אותו. אז היא הרימה אותו. אז מרים הבינה שהיא לא הולכת להרוג אותו. כי אם הייתה רוצה להרוג אותו, היא מיד הייתה הופכת את התיבה. מיד, משום מקום, מגיע מרים, ותאמר, מילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעה, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? יש הרבה אמהות יהודיות שרוצות להעניק, יכולות להעניק, אבל אין להם אפשרות. ולמה? כי פרעה הרג את הילדים שלהם. את רוצה שאני אקרא לך אחת כזאת? ואת אומר לה, בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקהו לי, ואני אתן את שכרך. ואת אומר לה, בת פרעה, לכי, ותן לך אלמה, ותקרא את אם הילד. היא גם לא ידעה שזה אמא שלו. ואת אומר לה, בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו. אז ככה משה זכה להמשיך לגדול בבית עד סוף ימי ההנקה שהם שנתיים. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה וילה לבן ותקרא שמו משה כי מן המים משיתיו. הנה לנו הפרק הראשון שבעצם התינוק הזה ביקש פרעה להפוך את המים עליו והנה הוא נשאר. המים לא התהפכו עליו והוא יגדל והוא יהיה זה שיהפוך את המים על פרעה. מתי? בשביעי של פסח. וכשזה קרה, בשביעי של פסח, עומד רבי יהודה הלוי, מרבותינו הראשונים, ומחבר לנו פיוט, פזמון, מאוד מעניין ומאוד יפה, שמנהג ישראל בהרבה קהילות, לשיר אותו, לומר אותו בברית מילה, וכן בליל שביעי של פסח. והנה הוא לפנינו בקטע 14, יום ליבשה נהפכו מצולים. יש גרסה שאומרת לא יום ליבשה, אלא ים ליבשה. הים נהפך ליבשה, ומה קרה? נהפכו בו מצולים המצרים, ושירה חדשה שיבחו גאולים. ובאותו פיוט נאמר כך, הבאים ממך בברית חותמך. הבאים ממך בברית חותמך זה ברית מילה. ומבטן לשמך הם הנמולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. זאת אומרת, הם כבר יודעים שהם יהיו מעולים ושרו שירה עוד לפני שהם נולדו. זאת אומרת, עושה פה רבי יהודה הלוי דבר מאוד מעניין, הוא קושר את שביעי של פסח לברית המילה. ואז הוא ממשיך, הראה אותם לכל רואה אותם, תראה את הניסים שעשית להם, ועל גבי, כדי לעשות קו, ועל כנפי כסותם יעשו גדילים. ועל כנפי כסותם יעשו גדילים, זאת אומרת, מה זה? ציצית, שירה חדשה, שיבחו גאולים, פילי פלאים. אז רבי יהודה הלוי הולך בעקבות רש"י, שהוא מחבר את שביעי של פסח לציצית. אבל הוא מוסיף וכותב ששביעי של פסח מחובר לא רק לציצית, אלא גם לברית מילה. לא מבין לא את זה ולא את זה. ברית המילה היה במצרים. ויעבור עליך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. בדמייך חיי, בדמייך חיי זה דם פסח ודם מילה, זה היה במצרים. שביעי של פסח היה שבוע אחר כך. ציצית, היה הרבה זמן אחרי זה, שקיבלנו את המצווה הזו. אז איך שביעי של פסח מתחבר לציצית ולמילה, לפי רבי יהודה הלוי, ואיך הוא מתחבר לציצית לפי רש"י, על התורה? ההסבר הוא, פילי פלאים, כפי שיוצא מהמשך חוכמה, ונסביר את הדברים, והבית הלוי. בורא עולם, שהחליט לברוא אותנו, לא יכול, סליחה על הביטוי, לברוא אותנו לפני שהוא בורא את העולם. אין מצב של בריאת אדם לפני בריאת העולם. ולמה? כי בורא עולם כולו זה אור. אור שאין יכולת לעמוד מול האור הזה לשנייה לבשר ודם. אין מצב. אי אפשר לעמוד מול האור של בורא עולם כאשר עומד מול זה בשר ודם. מה שהיה צריך בורא עולם קודם זה לחסות את האור. לחסות אותו. איך מחסים את האור שלו? בורים עולם. העולם הזה זה כיסוי של אורו של בורא עולם. האור קיים, האור נמצא, לפעמים הוא מראה לנו אותו קצת, ניסים אדירים שקורים בעולם, שקורים לנו, אבל בדרך כלל האור של בורא עולם מכוסה. הכיסוי זה העולם. שיש כיסוי, אז יש לנו יכולת של קיום, ואפשר לחיות פה בעולם. וכשבורא עולם כיסה את אורו בעולם, הוא יצר את הכיסוי עם ארבע כנפות. שנאמר וקרב פזורנו מארבע כנפות הארץ. ובא בורא העולם ואומר לנו, אתם רואים? יצרתי אתכם כי קודם יצרתי כיסוי לאור שלי. אבל הכיסוי שיצרתי הוא לא מושלם. מה הפירוש הוא לא מושלם? בכיסוי הזה יש ארבע כנפות. מה שאני רוצה ממכם, שאתם תטילו בכנפות האלה, מה? ציצית. בעברית פשוטה, אני רוצה שתבינו, אתם שותפים איתי בבריאה הזאת. אתם שותפים איתי בכיסוי הזה. אני צריך אתכם, שאתם תטילו ציצית. פירוש הדבר, תעשו פה בעולם מה שאתם רוצים. מה שאתם אוהבים. אבל תחברו את זה לקדושה, לצדקה, לחסד, לדברים טובים. זה הכל. ואז בורא העולם בא ואומר לנו אותו דבר, לא רק בעולם הגדול, שזה הכיסוי, גם בעולם הקטן, שזה אנחנו. כי כל אדם הוא עולם קטן. חז"ל אומרים, כל מה שיש בעולם, יש באדם. כל מה שיש באדם, יש בעולם. שגם אנחנו נבין בבריאה של עצמנו, אנחנו שותפים. כי בורא העולם לא ברא אותנו באופן שלם, נתן לנו את האפשרות של ברית המילה. כשאנחנו מנים את הדורות הבאים, אנחנו בעצם מגלים שאנחנו שמחים במילה שגמלו אותנו. כי אנחנו עושים את אותו דבר. זאת אומרת, בורא העולם בעצם מבקש. דרך ברית המילה ומצוות הציצית. שנבין, אנחנו שותפים עם הבורא בכל מה, בכל מה שקיים. מתי היה הפעם הראשונה שהרגשנו באמת באמת שאנחנו שותפים עם בורא עולם? מתי? לא במצרים. ולא ביציאת מצרים. וגם לא בקבלת התורה. וגם לא אחר כך. מתי הרגשנו את זה? בקריאת ים סוף. ולמה? כי תשימו לב, דבר מדהים. עד קריאת ים סוף היו ניסים אדירים, אדירים, במצרים, ביציאה ממצרים. משהו. אבל אנחנו כמתבוננים מהצד, כמו רואים באיזה סרט, אמיתי, וואו, מתפעלים, מתרגשים, מפחדים, מודים, הכל נכון. אבל אנחנו צופים מהצד. זאת אומרת, היינו פה, ראינו דברים אדירים שעין לא ראתה. מה שקרה בקריאת ים סוף, קרה דבר אחר לגמרי. אנחנו הרגשנו, כל אחד מאיתנו, שאנחנו כבר לא פה. אנחנו כבר במקום אחר. והביאו אותנו בחזרה לפה. פירוש הדבר. אדם שוחה בים. יום יפה. שוחה בים. פתאום הוא נכנס לתוך מערבולת. כל שנייה שעוברת הוא כבר לא פה. הוא מתרחק מפה. והלייפגארד המציל שם לב, קופץ למים, מגיע אליו, נותן לו יד. אז מצד אחד הוא שמח, גילו אותו. רואים שהוא במצוקה, נותנים לו יד. אבל השאלה עכשיו, הוא חזק? הוא יצליח להוציא מהמערבולת הזאת? הוא יצליח להציל? יש פה איזשהו עירה של תקווה. שהוא יעשה את זה. זאת אומרת, הרגשנו בקריאת ים סוף שאנחנו כבר לא פה. אנחנו כבר במקום אחר. והביאו אותנו בחזרה פה לעולם. לא היינו צופים מהצד. זה קרה בנו. אתם יודעים מה זה? מיליונים בלילה. לא ארוך. בלילה. בכמה שעות של לילה לעבור את ים סוף. איך? זה, הרי, זה עצמו נס. בכלל. בדרך כלל שאדם מגיע לים, הוא נקרא בלשון הפסוק. יורד ים, יורדי ים. למה מי שנכנס לים הוא נקרא יורדי ים? נקראים יורדי ים. כי כשנכנסים לים, יורדים למטה. אז ככל שאנחנו יורדים למטה, מה צריך אחר כך? גם לעלות למעלה. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? יישאר את זה. ובני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים. כל היה שם. והמים להם חומה ממינה ומסונם, רק להרגיש לרגע. אתם יודעים מה זה? פחד פחדים. המים עומדים וזזים. הם יחסו אותנו? יחסו אותנו? או נצליח לעבור קודם? הרגשנו חיינו המסורים בידיך. הרגשנו בורא עולם נותן לנו יד. הרגשנו אנחנו כבר לא פה. אנחנו כבר במקום אחר. והביאו אותנו בחזרה לפה. לכן שירת הים זה המקור לתחיית המתים. כי תחיית המתים זה אלה שיקומו. פירוש הדבר הם כבר שם ויחזרו בחזרה לפה. זה גם היה לנו, לכולנו, עם ישראל. זה היה גם לכולנו. ולכן כל האומר את השירה בשמחה. מה זאת אומרת בשמחה? שאדם בעצם תופס ששירת הים יצרה בנו שינוי לכל החיים, לעולם ועד לדורי דורות. מהו השינוי? הנה, כשהיינו במצרים ועמדנו כל היום כך והסתכלנו, ניסים וניסים, פשוט מדהים, פחד פחדים מה שראינו. פחד פחדים. אבל היינו צופים מהצד. צפינו מהצד, נכון? אז מה חשבנו שזה? אצבע אלוקים, ועוד אצבע, ועוד אצבע, ועוד אצבע. אצבעות. וירא ישראל את מצרים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם איפה? במצרים. הבנו דרך קריאת ים סוף שמה שקרה במצרים זה לא אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. הבנו שמה שקרה בקריאת ים סוף זה מה? יד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. והבנו גם לעתיד שכל יום, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו יד על חיינו המסורים בידיך. שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים. זה קרה לנו בקריאת ים סוף. זה עשה לנו שינוי אדיר בכל ההסתכלות. לגמרי, לגמרי. ולכן, בא הקדוש ברוך הוא, ואומר לנו, ראיתם איך אני נותן לכם יד? אתם שם והבאתי אתכם לפה. אני גם רוצה ממכם, אותו דבר. תנו יד אחד לשני. והדבר הראשון שזה בא לידי ביטוי, הדבר הראשון, פסח, זה חג מוזר מאוד. למה? חשבתם על זה פעם? מאוד מוזר. כי יש פסח שני, אין סוכות שני, ואין שבועות שני, ואין ראש השנה וחנוכה ופורים שני. מה זאת אומרת פסח שני? כן. בשביל מי פסח שני? תמה, או מישהו איפה? בדרך רחוקה. יש כאלה שהם בדרך רחוקה. הם עדיין בתאילנד. עדיין בהודו. הם יגיעו גם. אם לא בראשון, יגיעו לפסח שני. התפקיד שלנו זה לתת מה? יד. לתת יד ומקום. וכשזה עושים, מבינים עוד דבר נפלא. במצרים. וזה הבנו גם למפרע, רטרואקטיבית. נאמר בתורה בקטע ה-17. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם משחו, וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. מתכוננים לפסח. אתם יכולים להסביר לי בבקשה מה פירוש משחו וקחו לכם צאן? קחו לכם צאן. אחד ייקח כבש, אחד ייקח גדי, אחד ייקח בעל חיים, טהור, שחטו אותו לפסח. מה זה משחו? מה מושכים? מי מושכים? יש עוד פעם אחת בכל התנך. משחו. איפה? בקטע ה-18. ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים, 20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, וישב אליך, ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא. מה היה שם? איך הכל התחיל? וימשכו ויעלו אותו מהבור, ופירקו את המשפחה, זרקו אח מהבית. מה פסח בא ללמד אותנו? לחבר את המשפחה ביחד. משכו, קחו לכם. לתת יד אחד לשני. וכשזה עושים, יכולים להבין מה זה פסח. כולם מכירים, כולם שרים, בנוסחה כזו או בנוסחה אחרת. את דברי ההגדה בקטע ה-19, בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו רוצים משם, ועל זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונבדית. אם מותר לשאול עם כל הכבוד, אתם מכירים מי שהוא או מי שהיא בעם ישראל שמרגיש בליל הסדר כאילו הוא יצא אתה ממצרים? אתם מכירים דבר כזה? תגידו לי מישהו אחד. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה ממצרים. בוא נהיה אנשי אמת. יושבים ליד שולחן, יוצא מן הכלל ערוך לליל הסדר, אחרי כל ההכנות והניקיונות, וברוך השם כולם מסביב, בבגדי יום טוב חדשים, וכלים מכלים שונים שמשתמשים בהם בליל הסדר, וכולם שמחים, וכולם יושבים מכיסאות עם קריות, ואוכלים ושותים בהסיבה. נפלא. ושואלים את כולם איך היה הפסח, משהו יוצא מן הכלל. מי שהיה במקום כזה, מי שהיה במקום אחר, בבית או בשדה או בכל מקום שהוא היה. אבל להגיד למישהו, נו, הרגשת שיצאת ממצרים בליל הסדר? אתם מכירים מישהו בעולם, איש אמת, שיגיד לכם, כן, הרגשתי? תגידו לי מי זה. אני לא מכיר. אז איך חזל אומרים לנו? חזל הקדושים אומרים לנו, בכל דור ודור, גמרא במסכת פסחים, נפסק להלכה, חייב אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו, כאילו יצאת ממצרים. מה, זה סתם כתוב? שיהיה ככה נחמד? חס וחלילה. דבריהם של חז"ל זה קודש קודשים. כן, כן, אפשר להרגיש כל שנה שאנחנו יוצאים ממצרים. איך? שנאמר, וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים. איפה מופיע הפסוק הזה? שהרמב"ם מביא אותו? בקטע ה-20. שלוש שורות אחרונות, פסוק תדבב. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ויעבדך השם אלוקיך. על כן הולכים מצווך את הדבר הזה היום. מה פירוש? מה כתוב פסוק קודם? יהודי יש לו בבית עבד עברי. עבד עברי עובד כמה? 6 שנים. עבד עברי, האדון נתן לו דיל יוצא מן הכלל. משכורת מצוינת לכל חודש. והעבד נותן עבודה לאדון, משהו יוצא מגדר הרגיל. שניהם שמחים. אבל הגיע הזמן שהעבד חוזר הביתה, למשפחתו. שנה שישית, או הגיע היובל. אז מה קורה כשהעבד חוזר הביתה? האדון אומר לעבד, העבד אומר לאדון, נחמד מאוד, מאוד נהניתי, באמת היה הכל באמת בכבוד גדול, בהערכה גדולה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. כך צריך להיות. עד עכשיו היה דיל, היה ביזנס, נגמר. והתורה אומרת, לא, 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 לא. אתה לא שולח אותו הביתה, רק תודה רבה, נחמד מאוד היה להיות איתך. אלא אתה נותן לו חבילה, פאקג'. מה אתה נותן לו? אומרת התורה. לא תשלחנו רקם, הענק תעניק לו, מצונך, בקטע 20, מגורנך, מיקבך, אשר ברכה שמלוקיך תיתן לו. תן לו פריג'ידר מלא באוכל, ביין, בשמן, בבשר, בירקות, בפירות. למה? היה דיל, קיבל משכורת, נתן עבודה, נתן עבודה, קיבל כסף. למה לתת לו איזה פאקג'? למה לתת לו מענק שחרור? למה? כי עד עכשיו הוא היה עבד. ובעבד היה את הדיל. עכשיו הוא אח שלך. הוא עכשיו חוזר לחיים נורמליים. הוא צריך לחפש עבודה. זה לוקח קצת זמן. תן לו חודש שהוא לא צריך לדאוג על אוכל. הוא יכול כל יום ללכת לרעיון עבודה עד שהוא ימצא עבודה מתאימה לו. זה אח שלך. לצאת מפסח או להגיע לליל הסדר ולצאת מהסדר ולומר, כן, הרגשתי, אני יצאתי ממצרים, פירוש הדבר שהבן אדם לחברו שלי נהיה קצת יותר טוב. אני קצת יותר רגיש לשני. כשיש את זה, זה נקרא בכל דור ודור. חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה ממצרים. להרגיש, בורא עולם נתן לי יד, ואני מחזיר בחזרה יד לשני. נותן יד לשני. ולכן תראו מדהים, נחזור עכשיו להתחלה, להצלתו של משה רבינו בקטע העשירי. איך נאמר שמה? ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. אין לה שם? לילדה הזאת המיוחדת? מרים שהצילה את משה? למה לא קוטים את השם שלה? ותתצב אחותו מרחוק. ואז בת פרעה יורדת, פסוק זין, ואתה אומר עוד פעם, אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד. למה אין לה שם? כי האמת היא, זה ממש לא משנה איך קוראים לה. אם קוראים לה מרים או רבקה או שרה או כל שם אחר. מה שהכי חשוב זה שהיא מה? אחותו. למשה רבינו יש אחות. ואם יש לו אחות אחות, היא תיתן לו יד. הוא לא יטבע במים. ובת פרעה פותחת והנה נער בוכה. מה נער בוכה? איזה נער הוא תינוק בן 3 חודשים? אומר רש"י, אח שלו, אהרון בן 2 בוכה. תינוק שיש לו אחות ואח, זה המפתח של הגאולה. הוא יהפוך את המים על פרעה. הוא יהפוך את הכל. ולכן, כשמגיע הרגע הזה, ומשה הופך את המים על פרעה, כאן כבר התורה תגלה לנו איך קוראים לה. הנה, בקטע 21, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוב בידה, ותצאנה כל האנשים אחרי בתופים ובמחולות. עכשיו יספרו לנו איך קוראים לה, מרים. היא עמדה שם על הים, על הסוף, היה קשה, אבל עם ביטחון, עם עוצמה, אני אחותו, ואני מאמינה בבורא עולם. וכשבורא עולם רואה מה זה אחותו, אין. כשיש את זה, שום דבר לא יעצור, החיבור הזה. זה בורא עולם רוצה מאיתנו. ולכן כמה נפלא ראיתי מנהג אצל קדמונים, שסיפרו שקדמוני קדמונים קיבלו את זה במסורה, כדאי לעשות את זה בסדר, אם לא עשינו את זה עד היום, שמגיעים לפיוט, די דיינו, כמה מעלות טובות, יש שם 15 שלבים, בכלל כל הלילה הזה זה 15. זה 15 סימנים בסדר, ו-15 די דיינו, כן? 15 שירי המעלות, יש הרבה 15 בלילה הזה. אז המנהג, מה זה, אילו הוציאנו ממצרים, ולא נתן לנו את התורה. למה קיבלנו את התורה? כי היינו ביחד, יד ביד. אילו נתן לנו את התורה ולא הביאנו לארץ ישראל, למה הביאו אותנו לארץ ישראל? כי היינו יד ביד, אחד עם השני. ולכן ראיתי, ככה אנחנו גם נוהגים, קדמוני קדמונים, דורות דורות, ששרים את הפיוט, די דיינו, שכולם נותנים יד אחד לשני מסביב לסדר. די דיינו. איך די דיינו? איך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על אחת, כמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שנתן לנו, קרא לנו, נתן את הכל. כי אנחנו יד אחד עם השני. אומר בורא עולם, זה הפסח. זה כל העבודה. שביעי של פסח נותן לנו אור, מה צריך להיות בלילה הראשון של פסח. מה צריך להיות בעצם כל הפסח. אני צריך לשים את עצמי במקום שבאמת נותנים יותר יד איש לרעהו. ולכן באותו פיוט נפלא של רבי יהודה הלוי, נאמר בקטע 14, בשלוש שורות האחרונות, ידידים רוממוך, בשירה קדמוך, מחמוך באלים, שירה חדשה, שיבחו גאולים. אז איך אנחנו נקראים על פי רבי יהודה הלוי? ידידים רוממוך. מה זה ידיד? ידיד זה לא רק חבר. ידיד זה לא רק חבר טוב. ידיד זה מה? זה יד ועוד יד. ידידות היא כשנותנים יד אחד לשני. יד אחת אנחנו ניתן, ייתן לנו בורא עולם שניים, שנאמר בסוף השירה, מקדש השם, כוננו ידיך. זה העבודה שלנו. זה פסח. הביחד הזה. ולכן, כמה נפלא. אנחנו יודעים הרי, בליל הסדר, בכלל, הגמרא אומרת במסכת פסחים, שכל מספר זוגי, פר נמבר, כל מספר זוגי, יוצר מזיקים. אז הגמרא שואלת, איך בליל הסדר שותים 4 כוסות? זה הרי מספר זוגי. עונה הגמרא, אין מה לדאוג, זה ליל שימורים, או כל כוס מצווה בפני עצמה. מסביר המהרש"א, למה בליל הסדר, למה בכלל מספר זוגי יוצר מזיקים? מה? בהבנה פשוטה. כי מספר זוגי בעצם בא להציע עוד אלטרנטיבה. עוד אלטרנטיבה. יש את הקדוש ברוך הוא ויש עוד משהו. בני זוג זה לא מספר זוגי, זה אחד. אם זה זוגי זה לא טוב. היקרא שמם אדם, זה אחד. אבל מספר זוגי, פירוש הדבר, יש הקדוש ברוך הוא ויש אלטרנטיבה. לכן מספר זוגי יוצר מזיקים, אבל מספר שהוא לא זוגי, למשל 3, 5 או 7, יש אחד פה, אחד שמה, ועוד השלישי שמחבר אותם ביחד. או שניים פה, שניים שם, והחמישי מחבר אותם ביחד, וכך הלאה. לכן מסיים המהרש"א ואומר, כל יום זוגי בבריאה, יש איתו בעיה. יום שני, נוצר הגיהנום. יום רביעי, המזיקים, החיידקים. ויום שישי, ירדה מיטה לעולם. האדם חטא. עד כאן המהרש"א. אם ניקח את המהרש"א, זה צעד קדימה. וזה דבר מדהים. פילי, פילי, פלאים. איזה חג. אנחנו הכי הכי ביחד, יותר מכל חג. פסח. כל מחלוקת שיש בגמרא, מה נוהגים, מה עושים. מסיבים בכוסות הראשונים או האחרונים, עושים את הכל. מתחילים בגנות, מסיימים בשבח. מה זה הגנות? עבדים היינו, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? מה עושים? הכל. אין מחלוקת, לא שוברים עצם. זה החג של אחי ביחד. לכן כמה נפלא, אומרת הגמרא, לא עדו ראש. ראש השנה לא חלו בימים א' ד' ו' ולא בדו פסח. פסח, יום ראשון של פסח לעולם, לא חל ביום ב' ד' ו' לא חל ביום זוגי. חל דווקא ביום שיש בו, ביום עצמו, את האחדות, את הביחד. פילי פלאי. זה הפסח. לא בדו פסח. אם ניקח את ההיבט הזה ונבין, זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ניתן את היד הזאת, נקבל את הכל. לכן אותה מרים שיוצאת בתופים ובמחולות. ממשיכים מים סוף, מגיעים למרה, והמים המרים נהיים למתוקים, ומשם מגיעים לאלימה. ובאלימה 12 עינות מים ו-70 תמרים. מה ראתה התורה לציין 70 תמרים? תמר זה הפרי היחיד שהעץ לא נקרא על שמו. יש עץ תפוזים ועץ רימונים ועץ אשכוליות ועץ תאנים. אבל אין עץ תמרים. העץ נקרא דקל. הפרי נקרא תמר. ולמה? כי העץ הוא מאוד מר. והפרי הוא מאוד מאוד מתוק. אפשר להפוך את תמר למתוק. איך שיודעים לתת יד אחד לשני. נראה את הדברים באופן הזה, ובצורה הזאת. ולכך נגיע לחג הפסח. ועם התחושה הזאת נצא גם בסוף ימי הפסח, אז נוכל באמת לזכות עוד בזו השנה לידיו של בורא עולם, של מקדש השם, כוננו ידיך.